פרק י"ב, פסוק א'. בפרק שאנחנו נלמד, אנחנו למעשה, יש לנו כאן סיכום של כיבושי משה ויהושע. מפסוק א' עד ו', יש לנו את הסיכום של כיבושי משה בעבר הירדן המזרחי. מפסוק ז' עד פסוק ח', יש לנו את הסיכום של כיבושי יהושע בעבר הירדן המערבי. ומפסוק ט' עד פסוק כ"ד, יש לנו את רשימת 31 המלכים שכן נגדם נלחם יהושע והרגם. הסיבה לכך שיש לנו כאן פרק שלם שעניינו סיכום כל המקומות שעם ישראל נלחם וכבש, רשימה מפורטת של המלכים שכנגדם נלחם יהושע, הרשימות והסיכום הזה, החשיבות שלו היא בגלל החשיבות הגדולה שיש במלחמה של עם ישראל בארץ ישראל כדי לקיים את מצוות כיבוש הארץ. ולכן כדי לייחד את המלחמה הזאת ולהראות עד כמה היא חשובה ועד כמה המלחמה הזאת היא מרכזית בחייו של עם ישראל ובביסוס שלו בארץ ישראל, לכן אנחנו רואים שיהושע טורח שוב פרק שלם לסכם ולעבור את כל המקומות שהוא נלחם, וגם לחזור ולהדגיש את שמות המלכים שאותם הוא ניצח. כאשר במסורה מצאנו שיש לכתוב את רשימת 31 המלכים כדוגמת שירה, אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה. כאשר כל אחד משמות המלכים פותר במלך ומסיים באחד כאין שירה. אולי אפשר לראות את הדוגמה של אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה. כאן אנחנו רואים את הדוגמה של השירה איך שהיא כתובה. משמעות הדבר, אולי לפני כן מצאנו דוגמה לזה גם בעשרת בני אמן, שגם הם כתובים בצורה כזאת. משמעות הדבר שאחרי המפלה של אויבי ישראל יש חובה לשיר שירת הודיה. וכן מצאנו שאחרי התביעה של המצרים בים סוף, אנחנו מוצאים את עם ישראל ששר את שירת הים, שנאמר בספר משלי, פרק י' א' פסוק י', ובעבוד רשעים רינה. וכן אנחנו מוצאים שדוד המלך, כאשר בסוף ימי מלכותו, כאשר הוא ניצח את אויביו, נאמר בפרק כ"ב, וידבר דוד לאדוני את שירה, את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מיד כל אויביו ומיד שאול. אם כן, אנחנו רואים שגם דוד המלך, גם הוא שר שירת הודיה לקדוש ברוך הוא, כאשר הוא סיים את מלחמותיו. אנחנו מוצאים מלך בתקופה מאוחרת יותר, את חזקיהו, שאחרי המפלה הגדולה שהייתה לצבא אשור בשערי ירושלים, חזקיהו לא אמר שירה. ובגלל שחזקיהו לא אמר שירה, דורשים חז"ל במסכת סנהדרין, בדף צד"ד עמוד א', שרצו שחזקיהו יהיה המלך המשיח, וסנחריב יהיה גוג ומגוג, אבל בגלל שחזקיהו לא אמר שירה, לא הודה לקדוש ברוך הוא, הפסיד מלהיות המלך המשיח. מכאן שישנה חשיבות מרובה לפרסם בצורה מפורטת את גודל הניצחון של עם ישראל על אויביו, לא מתוך התפארות עצמית של כוחי ועוצם ידי, אלא כשירת הודיה לקדוש ברוך הוא על גודל רחמה וחסדיו שעשה לעם ישראל, ובכוח זה עם ישראל הצליח להכניע את אויביו. בזה אנחנו מסיימים את פרק י"ב, ואנחנו עוברים לפרק י"ג. אם כן, פרק י"ג, פסוק א', ויהושע זקן בא בימים. ויאמר ה' אליו, אתה זקנת, באת בימים, והארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. מה פירוש הביטוי זקן בא בימים? אומר המצודה דוד, זקן, שכתוב לבד זקן, יאמר לשון בני אדם, המוחש הנראה באדם מלובן השיער והקמטת הפנים, ולפעמים מקדים לבוא בלא עת. כלומר, זקן לפי פירושו של מצודת דוד, זה ביטוי חיצוני של האדם, של סימני זקנה, לובן השיער, פנים עם קמטים, אבל זה עדיין לא משקף את הגיל האמיתי של האדם. יכול להיות שלפעמים אדם נופלת עליו זקנה לפני זמנו, לפני שהוא מגיע לגיל הזקנה. יש לו את סימני הזקנה, אבל עדיין הוא לא הגיע לגיל הזקנה. ואילו אצל יהושע נאמר בא בימים, כלומר שבא בזמנו לפי הימים. כלומר יהושע היה זקן, בא בימים, כלומר גם היו לו סימני זקנה, אבל סימני זקנה הגיעו בזמנם, כי גם הוא כבר הגיע לגיל זקנה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, הארץ נשארה הרבה מאוד לרשתה. כלומר, כבר עסקנו בזה שעם ישראל לא השלים את כיבוש הארץ, ועדיין נשארו מובלעות כנעניות פה בארץ ישראל. אם כן, חלקי הארץ שלא נשארו, יש לנו כאן מפסוק ב' עד פסוק ו', פירוט של אותם מקומות שעדיין לא הורישו אותם, והם נשארו כמובלעות כנעניות פה בארץ ישראל. סוף פסוק ו', אומר הקדוש ברוך הוא, אני הורישה מפני בני ישראל, רק אפילה לישראל בנחלה כאשר ציוויתיך, ואתה חלק את הארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה. מסביר כאן מצודת דוד מה אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע. אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אחרי מותך אני אגרשם לפניהם. כלומר, סיום כיבושה של ארץ ישראל יהיה אחרי מותך. אבל עד הכיבוש הסופי, אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, יש לך תפקיד. עטל הגורל ביניהם על מה שכבר כבשו ועל מה שלא כבשו עדיין, וכל שבט יכבוש את חלקו. כלומר, צריכים לחלק את הארץ לשבטים, ואחרי כן כל שבט יקבל את חלקו וידאג להוריש את הגויים שעדיין נשארו בנחלתו. ואם כן, יש לנו עכשיו פירוט של הנחלות. מפסוק ח' עד י' ג' יש לנו את נחלת 2.5 השבטים בעבר הירדן, כאשר מפסוק ט"ו עד כ"ג יש לנו את הפירוט של נחלת שבט ראובן בעבר הירדן המזרחי, מפסוק כ"ד עד פסוק כ"ח יש לנו נחלת שבט גד, ומפסוק כ"ט ל"ב יש לנו את נחלת חצי שבט המנשה, גם כן בעבר הירדן. בפסוק למד ג', אם כן, אולי פסוק למד ב', אם כן, פסוק למד ב', אלה אשר ניחל משה בערבות מואב, מעבר לירדן יריחו מזרחה. כלומר, הפרק הזה עוסק בנחלתם של 2.5 השבטים בעבר הירדן המזרחי, כאשר את הנחלה שלהם הם קיבלו מידי משה. פסוק למד ג', ולשבט הלוי לא נתן משה נחלה, אדוני אלוהי ישראל ונחלתם, כאשר דיבר להם. אם כן, שבט לוי לא מקבל נחלה אחת לכל השבט, אלא כל שבט ושבט היה צריך להפריש ערים מנחלתו, והערים האלה היו ערי הלוויים, כאשר אנחנו נראה את הפירוט בהמשך בפרק כ"א. מה הסיבה ששבט לוי לא מקבל נחלה? על כך עומד הרמב״ם בהלכות שמיטה ויובל, פרק י' ג' הלכה י' ב', וכך לשון הרמב״ם, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? מפני שעובדה לעבוד את אדוני לשרתו ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים. לרבים שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך עובדלו מדרכי העולם, לאורחים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופן, אלא הם חיל השם שנאמר ברך אדוני חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך. כלומר, שבט לוי יש לו ייעוד בעם ישראל. שבט לוי תפקידו לעבוד במקדש, ודבר שני, לאורות תורה לעם ישראל. לכן, כדי שהוא יהיה פנוי מעבודות האדמה, עבודות ששייכות לארץ ישראל, דברים שיכולים להסיט את שבט לוי מיהודו של לימוד תורה ועבודת המקדש, לכן גם לא נתנו לו נחלה, כי אדם שמקבל נחלה שבט שמקבל נחלה יצטרך לדאוג לכבוש את אותה נחלה, יצטרך לדאוג ליישב אותה, לשירותים באותה נחלה, ולכן שבט לוי משוחרר מכל אותם תפקידים, והשבט שאותו שבט לוי חוסה בצילו, כלומר כל שבט היה צריך להפריש ערים ללוויים, ממילא כל הדאגה לקיומם של הערים האלה מוטלת על אותו שבט, וכך שבט לוי נשאר פנוי ומשוחרר לעבוד את עבודת השם ולאורו תורה לעם ישראל.